הלילה הזאת היא פטירת עטרת ראשנו, מרן רבי יוסף קארו, זכותו תגן עלינו. ותדעו כמה המרן, בדיוק היום הייתי לומד בבית יוסף, הוא מביא דברי דודו, הרב יצחק קארו, והוא למעשה חמיב. תדעו, מרן סבל סבל נורא והיום מהספרדים הארורים, כשבגירוש ספרד הרגו את הוריו, לא היה לו לא אבא ולא אמא. והוא היה ילד בגיל 5. ועם אחותו הקטנה נדדו מעיר לעיר וממדינה למדינה. יצאו גם בגירוש. והחזיק מעמד, תראו מה זכה מרן. הגיע לגיל 90. ועלה ליוון, לאנדריפולי. שם היה אותו צדיק וחסיד, רבנו שלמה הלוי אלקבץ, בעל הפיוט לך דודי. מקובל גדול מאוד היה. ראש המקובלים הראשונים בצפת, הראשון זה היה הוא. הוא לימד תורה את הרמק רבנו משה קורדבירו. בן משה קורדבירו נחשב לרבו של רבנו הארי. והרמ"א כותב בהקדמה לספר גירושין, שכשהוא היה צעיר, בגיל 16-17, היה גאון בתורה. אבל תראו איזה ענווה, מי כותב על עצמו כך? אומר, נפשי הייתה משתובבת, וכאילו חלילה לא נמצאת במקום, מה? הוא בתוך התורה. אבל לא הכיר את הקדוש ברוך הוא, כמו שהיה צריך להכיר לפי מעלתו הוא. עד שהוא כותב, זימן לי השם יתברך את רבי שלמה אלקבץ, וקרבני אליו, הביאני המלך חדריו, ולימד אותי תורה, והתחיל, נתן לו קודם כל את אחותו לאישה, הוא נשא, הרמק, את אחותו של רבי שלמה הלוי אלקבץ, ואחרי זה לימד אותו קבלה. והרמק נעשה עצום וענק בישראל. כתב חיבור על כל המשניות. חיבור על תלמוד ירושלמי. והיה דיין בצפת משך קרוב ל-40 שנה. פחות קצת, אני הפרסתי. הוא נפטר, הרמק בן 47. 48 יותר מדויק. אז מגיל, זאת אומרת, 30 שנים האחרונות שלו, היה דיין כבר. והיה ענק מאוד. והוא הקים ישיבה אחרי שנפטר רבו, רבי שלמה אלקבץ, הקים ישיבה בצפת. לאחר כמה שנים הגיע מרן מאנדריפולי, כי מרן הכיר את רבי שלמה אלקבץ באנדריפולי ביוון. ואיתו היה סיפור בליל שבועות, שבו שם ללמוד, ונגלה עליהם המלאך. ומזה היה מרן. לכן צריך לרעוד כשמזכירים אותו. יש כאלה חולקים על דבריו, או מבטלים את דבריו. כמה הרב חידה, תראו, בהלכות פסח, כותב בברכי יוסף, שאסור לחלוק על מרן, ואסור לפסוק נגדו ברבים. אני זוכר מורבי עליו השלום, שהיה מחמיר מאוד בהלכות, בפרט בענייני פסח. בפסח שום מוצר לא היה נכנס לבית, רק מעשה ידיו. שום מוצר, כלום. לא תבלין, האמא עליה השלום הייתה מייבשת פלפלים, וקוטשת אותם כעת לפני פסח, בערב פסח. בהוואן זה מכתשת מיוחדת לפסח. מלח, לא היה קונה מהשוק. אבנים של מלח, חתיכות, סלעים, קוטשת אותם, יש עבה בשביל מלוח, ויש דק בשביל לפזר על האוכל. וכל החג, היינו אוכלים הכל פירות וירקות טריים, מה שהיה. המעט שהיה, היה מצוין. שמן, אם עשתה מזיתים בבית, לפסח. יין כמובן, גם כן לפסח. עכשיו אבא אסור לו לשתות יין, היה סובל מהלב, ולחסדם גבוה. והיא עליה שלום, איזה צדקת. שלושה ימים קודם, לקחת צימוקים. ומאיפה הצימוקים? מייבשת אותם ממוצאי סוכות בשמש, ושומרת אותם בשקית בד, שלושה ימים לפני פסח, משרה אותם בגיגית מים, כמות כפול, זאת אומרת שליש ענבים, שליש, שני שליש מים. זה מתנפח ביום ערב פסח, בצהריים, סוחט אותם, לא היה לו בלנדר, ולא מיקסר, מה היה מיקסר? כסרה עשו לאבו מאזן, מהאסמו. היה לוקחים בידיים, סוחטת, אתה קוראת לי להפריש מעשרות, למה זה נהיה יין עכשיו. מעשר נגמר המלאכתו ביד ישראל. וזה היה ארבע כוסות לכל בני הבית בליל פסח. עד מחר זה מתקלקל, זה צריך באותו יום. ביומו תיתן שכרו, שכרו שכרו, היינו אח. והיה פסח פסח. איזה טעם של אוכל, איזה... הכל היה אמיתי, אורגינל. אז הרב חידה, מה רציתי לומר? הרב חידה כותב שהוא גם היה מחמיר בהרבה דברים. אבל מעולם לא אמר לאחרים נגד מרן רבי יוסף קארו. גם אבא עליו השלום, כמה שהייתי מדבר איתו, אף פעם לא אמר לעשות כך. הוא היה נוהג, אתה תעשה מה אתה רוצה. למה יש לנו שולחן ערוך? ולמה? כי קיבלנו עליו הוראות מרן השולחן ערוך. היום בשופי עוברים על דבריו באיזה צורה, בושה וחרפה. אני לא יודע איך יראו את פניו אחר כך לעתיד לבוא, אם זה בתחיית המתים, אם זה אחרי 120. יהיה רצון שיבוא מהר. אז, אומר, אם אתה רוצה להחמיר, בביתו וחומותיו, זאת אומרת, בתוך הבית, ושיהיה דלתות סגורות, שאף אחד לא יראה שאתה עושה חומרות, נגד השולחן ערוך. ולמה? כיוון שהתאספו אז בצפת, היו אז גדולי עולם, היה אז רוב חכמי ישראל הגיעו לצפת. זה היה פלא גדול. בסביבות שנת רצדי ד', רצדי ה', קרוב לשנת שין, זאת אומרת לפני 480 שנה לפחות, לפני זה. 200 גדולי עולם, וכולם פה אחד מינו את רבי יעקב ברב, היה זקן הדור, לגדול הדור, וסמכו אותו לרב. כיוון שהוא נשמח, אז הוא הפך להיות כמו משה רבנו של הדור. 200 רבנים הסכימו עליו. הוא שמח הראשון את מרן, והביא 200 רבנים איתו, ביניהם היו מכל העדות. היו בשמואל אבוהב, אבל שם היו ממרוקו, היו מחלב, היו מבבל, מכל מיני מדינות, מבולגריה, מטורקיה, כולם שמו ידיהם על ראש מרן, ואמרו, מה שאתה תורה, כך יהיה. ותארו לכם מה כותב הרב חידה, כאן אדם ילמד מוסר. הרב חידה כותב, תדע, כתב בספרו שם הגדולים, שלושה גדולים היו מועמדים בשמיים, שיכתבו את השולחן ערוך. שלושתם יוסף, והם שניים היו גדולים ממרן הרבה, בשנים, בתורה, מפורסמים, אחד מהריבל, זה רבי יוסף בר לב, היה בטורקיה, השני היה בספרד, רבי יוסף טייצק, ענק שבענקים, הוא רבו של ראשית חוכמה, ראשית חוכמה כותב עליו, אני ראיתי אותו, למדתי אצלו בספרד, 40 שנה, לא ישן על מיטה. כותב אלא על הכנפה. מה זה כנפה? ספסל. היה שוכב על ספסל ורגליו מוטות שלא ישן הרבה. 4 שעות בלילה, 3-4 שעות, כאן עומד. וענק בתורה. בשמיים היה הוא מועמד. אחר כך מריבל. הקדוש ברוך הוא פסק, רבי יוסף קארו. למה אמרו לו למה? כך כותב הרב חידה שלוש מילים. מפני ענוותנותו היתרה. זה המיוחד במרן, הוא לא יכתוב אף פעם להתקיף מישהו אחר. שום אופן. הוא מביא את כל הדעות האלה, ולא מבחין בין אשכנזים וספרדים. הלוואי שהאשכנזים היום ילמדו ממנו. מביא את כולם. כותב, כתב תשובה אשכנזית, מי זה תשובה אשכנזית? תרומת הדשן, מארי איסרלן, תשובת מעריל, בלי סוף, האגור, כל גדולי אשכנז, היה יודע אותם בעל פה. מאיפה השיג את הספרים? אני לא יודע. כתב את ספרו בית יוסף, אין מי שיכול להתחרות עם חיבור כזה. חיבור מדהים. אז דווקא היום יצא לי לעיין באיזה הלכה, הוא מביא בשם דודו. מי זה דודו? רבי יצחק קארו. אבא שלו, אפרים היה. נהרג. השם מקום דמו. אחיו, רבי יצחק קארו, נשאר בחיים. הוא זיהה אותו תוך כדי הגלות, שטלטלו אותם ממדינה למדינה, היו בטוליטולה. מה זה טוליטולה? זה העיר טולדו שבספרד. נפגשו איתם. היום אם תראו כל מי משפחת טולדנו, זה לא אותה משפחה. הם יוצאי העיר טולדו. והם נשבעו לא לחזור לשם. טולדו, נו. טולדנו. ככה היה. ופגש אותו רבי יצחק קארו, גידל אותו, אסף אותו את ביתו, נתן לו את ביתו לאישה. זכה מרן, מי זה, מאיפה בא זה, ואשתו של רבי יצחק קארו, זאת אומרת, חמותו של מרן, היא בת של עליו השלום, היה גאון אדיר, חיבר ספר על התורה, ברח לי השם שלו, נו, אני מזכיר אותו הרבה. איך? צרור עמו, רבי אברהם סבא, מסכן המצוות. רבי אברהם סבא, מסכן, גלה, מי שרוצה יראה בצרור עמו, פרשת מסעה, הוא כותב שם מה עבר עליו. הוא זכה, ביתו התחתנה עם, לא, הבן שלו, סליחה. הבן שלו נולדה לו בת ולקח אותה, מרן רבי יוסף קארו. היא הנכדה. הוא חיתן את הבת שלו עם רבי יצחק קארו. רבי יצחק קארו, הבת שלו, התחתנה בת דוד עם מרן רבי יוסף קארו. והאמת שאז היו מתחתנים משפחה. הסתכלו בספר מבשרת ציון, הבאנו את השאלה הזאת. היום אנחנו לא ממליצים. כי יוצאים ילדים פגומים. 50% שיוצאים ילדים בעלי מום. מה קרה פתאום? למה דורות שעברו לא היה כך? ההורים שלי היו בני דודות, סבתות שלי, אני זוכר אותם, שתיהם אחיות. ואמרו לי שהם 8 דורות התחתנו בני דודים. למה לא יצאו ילדים פגומים? מפני שהיו מתחתנים לשם שמיים. אבל בדורות שלנו אמרו סטופ, עצור. אם שואלים, אמרו להם לא, לא לעשות. לפעמים יש כאלה עושים בדיקות דם. זה טוב, שלדעת שלא יהיה איזה בעיה. שם ירחם. אז כך היה עם מרן רבי יוסף קארו עליו השלום. תראו כמה קדוש ועצום. ואחרי זה, כתב את בית יוסף. אחר כך ראה שלא, האנשים ההמונים לא יכולים להבין בית יוסף. עכשיו שם הקושיות, תירוצים, פלפולים, בלי סוף. מה עשה? ישב כתב את השולחן ערוך. זה השולחן ערוך שלנו היום. והוא כותב בהקדמה, אל תפסוק עליך משם. זה כתבתי לך למזכרת שתזכור, תחפש בבית יוסף. מהיום, הלוואי ילמדו שולחן ערוך. וכמה פירושים נכתבו על השולחן ערוך הזה, והוא הלך לעולמו ב-13 לחודש ניסן. זה היום, כמו הלילה, המן ימח שמו וזכרו, חתם את האגרות אצל החשברוש נגד ישראל. ככה היה. כתוב במגילה, בחודש הראשון הוא חודש ניסן, ב-13 יום בו. וזכה מרן, הוא נקרא, קראו לו את אנשי דורו, איש אשר המלך חפץ ביקרו, ביקרו ברבי יוסף קרו. בחר בו הקדוש ברוך הוא. לכן חלילה חלילה לדבר ולפסוק, אתה תגיד את ההלכה, שכן ארוך. לא, מי שרוצה להחמיר, החמיר. אפילו בן איש חי שכותב, מה הוא כותב? המחמיר טעם, תבוא עליו ברכה. אבל ההלכה היא הלכה. כתב עליו הרמה שהוא הלך אחרי חכמי אשכנז, כל החולק עליך כחולק על השכינה. אז שו, איך הרמה עצמו חולק? רמה משהו אחר, רמה כתב את מנהגי אשכנז. מרן כתב מנהגי ספרד. ומרן עצמו כותב, אין איסור לא תתגודדו. למשל, היום יצא לי לעיין בשאלה, שאלו אותי, על תפילין בחול המועד. תראו, זה הלכה מאוד מעניינת. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אנחנו לא נוהגים, לא מניחים תפילין בחול המועד. גם האשכנזים, תראו, פה בארץ, אף אחד לא מניח תפילין בחול המועד. אבל בחוץ לארץ, כל האשכנזים כן מניחים. מה יש? יש מחלוקת גדולה בין הראשונים. מרן הביא את זה בהלכות תפילין, ועוד פעם חזר את זה בהלכות חול המועד בקצרה. מרן כותב שנחלקו. האם חול המועד צריך להניח תפילין? כי אוי ואבוי, הוא כותב שני צדדים. אם לא יניח, זה עוון גדול מאוד, מבטל תפילין. צד שני, אם מניח, חמור, מה חמור? הוא אומר, מצאתי בזוהר חדש על שיר השירים דף ח' וחיה מעיין זוהר, שכתב שחול המועד יש לו קדושה גדולה מאוד, ומי שמניח בו בתפילין חיה מיטה. אומר, ולכן ראו אנחנו נוהגים לא להניח, אפילו שכל הפוסקים כתבו כן להניח. אבל הזוהר כך אמר, ובסוף דבריו, ומי זה יערב אל ליבו לחלוק על רבי שמעון בר יוחאי. כך כתב. אז תראו מי זה היה מרן, ואיך הוא העריך את התורה. אז, עליו השלום, הוא כתב על זה את השולחן ערוך. זה היה בית יוסף, עבד עליו, שנים רבות עד שעשה, ולא השאיר פוסק שלא הזכיר אותו. כולם. אז זכה, והאריך ימים, והגיע לאן שהגיע, והתורה שלו עד היום נלמדת בכל העולם כולו. באה הרמה, באותה שנה, המגיד היה רדברה מלאך, אמר לו, תמהר, תוציא מהר את השולחן ערוך שלך. למה? יש מישהו אחר רוצה לכתוב. הוא לא אמר לו מי. מי זה היה? הרמה, רבי משה איסרלש, בקרקה. הוא היה בפולניה. הוא החליט לכתוב שולחן ערוך. אבל הוא לא ידע שמרן כותב. בינתיים נודע לו שמרן מפורסם. ומרן לא גילה שהוא כותב שולחן ערוך. הוא שלח את הפעם, שליח, וכתב לו מכתב. אנחנו לא יודעים איך לכתוב ספר תורה. איך צורות האותיות. ומה צריך לפי ההלכה, ומה לפי הקבלה. מה עשה מרן? לא פחות או לא יותר. ביקש מסופר וצפת שיכתוב לו ספר תורה, ושלח לו מתנה ספר תורה. והרמה, כל ההלכות של ספר תורה וצורת האותיות, גם בהלכות תפילין, תראה שם, הכל בנוי על הכתב מרן. עד היום, תראה אצל אשכנזים, הם קוראים לזה כתב בית יוסף. זה לא בית יוסף. קוראים לזה כך. יש כתב ספרדי ויש כתב בית יוסף. אנחנו הספרדים שלנו כתב רגיל, הרגיל שלנו של הספר תורה. הם יש להם כל מיני סלסולים. בעוד בית, בעוד פה, בעוד צדי, זה וכו', ועוד ועוד ועוד. ישראל מישראל. בסדר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. התימנים דומים לנו, התימנים יותר עתיקים. הם לא השתנו. כי לא גלו. הם נשארו באותה ארץ, אורגינליים. נשארו אותו דבר. זה היה מרן עליו השלום. זכותו תגן עלינו. כשהלילה יעמוד בתפילה עלינו, שבעזרת השם נחוג את חג הפסח, חג המצות בקדושה ובטהרה. אז מה רציתי לומר לכם? יש דבר נחמד שהוא כתב שם בהלכות תפילין של חול המועד, הוא כותב, כי היום פנה אליי אשכנזי, שואל אותי, אומר לי, אני יודע שאתה ספרדי, אבל אני אשכנזי, אני רוצה להניח תפילין בחול המועד, אני אניח, ומה קורה אם אני נקלע לבית הכנסת ספרדי? אז כתבתי לו תשובה ארוכה, ישבתי על זה, אמרתי, עזוב את כל העבודה, הייתי גם עייף, בוא, טיפלתי לו בנושא הזה, כתבתי לו תשובה ארוכה, הבאתי לו את הבית יוסף מה שכתב, ועוד הרבה פוסקים, וגם הרבה פוסקים אשכנזים, למה הם אוהבים אשכנזים? בסדר, תן לו. והבאתי לו, שמאיפה המקור? מרן כתב ככה, שחול המועד פסח, יש בו קדושה, הוא כמו יום טוב. למה כמו יום טוב? זה חול המועד. הוא אומר, בגלל שאנחנו לא אוכלים חמץ, ואוכלים מצה, אז אנחנו קדושים. לכן לא מדחים תפילין. מה תאמר בסוכות? הוא אומר בסוכות, צריכים לשבת בסוכה. כמה שבסוכות יושבים בסוכה, אז לא סוכות ולא, חול, ולא פסח. כי יש לנו שתי מצוות תדיריות כל רגע ורגע. בפסח, כל רגע ורגע, אתה צריך להיזהר, לא לאכול חמץ, אתה מקיים מצווה. מה שנאמר, שבעת ימים מצות אוכלו, לא יאכל חמץ, וכן לא ייראה ולא ירצה, ולא, איך כתוב? לא ימצא ולא ייראה, שאור בכל גבוליך. בכל מחמצת אותו אוכלו, וכן על זה הדרך, יש איזה שמונה מצוות עשה ולא תעשה, המקיימים כל רגע בפסח, שאתה נזהר לא לאכול, זה דבר שיש בו חמץ. כמה דבר גדול זה. אשרי האדם שנזהר, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנוכל להיזהר. אז כך כתב מרן, תראו איזה רעיון נחמד ונפלא. אז כתב לכן לא מניחים. עכשיו מה שמעניין, כל גדולי אשכנז, פה בארץ ישראל הסכימו פלא פלאים. הסכימו שלא מניחים תפילין. כך כותב הרב דברי יציב, כך כתב הרב מסוכצ'וב, עליו השלום. אביו של תורה תמימה, כתב בשאלות ותשובות שלו גם כן, שלא להניח, והוא כותב, סובר אפילו באשכנז, ועד כדי כך, עוד לפני 150 שנה באשכנז, הרבה מדינות לא הניחו תפילין בחול המועד. למה? הלכו אחרי מרן, הלכו אחרי דברי הזוהר, כי פחדו. כתב חיה מיטה, שלא יראה את המלאך של אובמה מולו, לא בהקיץ ולא בחלום. אז לא הניחו. עכשיו, כולם כתבו שבארץ ישראל פה, כולם חייבים לא להניח. אפילו הרב פיינשטיין, שהיה מאוד קנאי בספרו איגרות משה, כתב לתלמיד אחד שלו, בארץ ישראל אסור לך להניח. אפילו אתה הולך לשם, אל תניח תפילין. וכן, הרב אלישיב, עליו השלום, כך ענה לכמה ששאלו אותו, יש עדויות מפי כמה רבנים, אנחנו יודעים, הוא עצמו, לא היה מניח, ראיתי אותו. פסק שלא להניח, גם אשכנזים לא יניחו תפילין בחול המועד.